ערב טוב. אני רוצה לנסות לדלות מתוך פרשות השבוע דרך מסוימת בעבודת השם. תכף אני אסביר למה אני מתכוון. כי שתי הפרשות, למעשה, אם תרצו, שתיים מתוך חמש של השליש האחרון של ספר שמות, עוסקות בענייני המשכן. אני מזכיר מה שהזכרנו כמה וכמה פעמים, את הרמב"ן בהקדמתו לחומש שמות. הרמב"ן אומר שספר שמות הוא ספר הגלות הראשון והגאולה ממנו, והוא ידע שישר אנחנו נשאל, הרי רק חצי ספר, חצי ספר לא עוסק בגלות ולא בגאולה. אומר הרמב"ן, מי שחושב שגאולה זה רק רוחני טועה, רק פיזי טועה. יצאתם ממצרים, זה לא מספיק, צריך לבנות מקדש. והחמש פרשות האלה, תרומה תצווה כי תישא ויקל פקודי, מלבד עיסוק מסוים בחטא העגל, עוסקות רובם בענייני המשכן בעריכות רבה, בעריכות רבה מאוד. ואני רוצה לגעת בנקודה אחת מתוך פרשות השבוע, שלכאורה בצד, אבל ננסה ממנה להבין, אני חושב, יסוד מאוד מאוד חשוב בעבודת השם. פרשת השבוע שלנו פותחת בציווי להדליק נר תמיד, או בביטויו של הפסוק, ואתה תצווה בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. הציווי הזה מופיע כמעט באותה מילים בספר ויקרא בפרק כ"ד. וידבר השם אל משה לאמור, צו בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור לעלות נר תמיד. מה ההבדל בין שני הציוויים, בין שני הפסוקים? וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו, זה לא רק הפתיח של הפרשה. הזוהר, יש חלק מהזוהר שנקרא זוהר חדש, אני כן אזכיר גם ההבדל, חלק מהזוהר. הזוהר בשיר השירים מציף עובדה שאני לא יודע אם שמנו, אני משער ששמתם לב אליה, שאתם מכירים אותה, ולא מאוד מעניינת בפרשת השבוע. אומר הזוהר, משה רבינו אומר, ועתה אם תישא חטאתם ועם עין מחייני נא מספרך אשר כתבת. אומר הזוהר, אם תרצו, יש גם את התרגום למטה, כללה דע על פנאי, זאת כללה על תנאי, והקדוש ברוך הוא מחי לחובן בגיני, באמת סלח לבני ישראל על חטאתם. אבל מאחר ומשה רבינו אמר ועם עין מחי נינה מספרך, אומר הזוהר, את זה הקדוש ברוך הוא קיים. אומר הזוהר, התמחי מפרשתה מעלייתה באורייתה בפיקודה דעובדה דמשכנה. יש פרשה אחת בתורה ששמו של משה רבינו לא מופיע בה ולו פעם אחת, וזו פרשת תצווה. כשאני אומר בתורה, אני מתכוון מפרשת שמות עד וזאת הברכה. בכל התורה משה רבינו מופיע, הפרשה היחידה היא פרשת תצווה. אומר הזוהר, למה? כדי, כמו שאנחנו רואים, צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. משה רבינו אמר ואם עין מחי נינה מספרך, פרשת תצווה לא מופיע שמו של משה רבינו ולו פעם אחת. ורבים מן הפרשנים עמדו על זה, לדוגמה בעל הטורים, בעל הטורים רבי יעקב בן אשר בנו של הראש, שאנחנו לומדים טור, טור שולחן ערוך, לאותו אחד זה בעל הטורים, כותב בעל הטורים, ואתה תצווה לא הזכיר משה בזה הסדר מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר, כלומר פרשה, שלא הוזכר בה. ואתה, משום שאמר מכי נינה מספרך שכתבת, וקללת חכם אפילו על תנאי, באה ונתקיים בזה. אז לפני שאנחנו מנסים להבין מה עומד פה מאחורי המחיקתו של משה רבינו מהפרשה, בואו ניתן כבר תשובה אחת לשאלה דומה. עוד בערך חודשיים נשב כולנו משפחות משפחות סביב שולחן הסדר, ונקרא את ההגדה של פסח, שמה היא מתארת, איזה אירוע? יציאת מצרים. מי היה המנהיג שלנו ביציאת מצרים? משה רבינו. הוא כתוב בהגדה של פסח? בכלל, אפילו לא פעם אחת? הוא מופיע פעם אחת בדרך אגב, שההגדה של פסח מצטטת, ויושע השם את משה, וימינו בהשם משה עבדו. אז זה, אבל זה לא, כן? לא מכיר. אשרינו שלמדנו, כן? יפה. מה זה, בנוסח של הרמב״ם כאילו? בנוסח של הרמב״ם?
לא,
אז מה זה הדבר הנוסף? אוקיי, לא הכרתי את האגדה של התימנים, מודה חטאי אני מזכיר. אבל רבים עסקו בשאלה איך יכול להיות שהאירוע של יציאת מצרים שכל כולו משה רבינו, לא כתוב באגדה של פסח משה רבינו. הסברים, הסברים שונים. אני רוצה לפני שאנחנו חוזרים לפרשה שלנו לתת הסבר אחד שאמר הדברי יציב. הדברי יציב זה הרב יקותיאל הלברשטם, האדמור מצאנז, נפטר לפני 30 שנה, 40 שנה. אגב, אדמור מצאנז, כשהוא כותב את הדברים, צריך לזכור מי זה אדמור מצאנז. האדמור מצאנז איבד באושוויץ את אשתו ו-11 ילדיו. הוא יצא מהשואה בלי כלום. את כל הילדים שלו הוא איבד, לא נשאר אחד. נכנס עם משפחה, עם אישה ו-11 ילדים, יצא בלי כלום. ובכל זאת עודד את כולם, הקים מסגרות חינוכיות, בהתחלה בארצות הברית ועוד כל מיני מקומות, התחתן מחדש, נולדו לו בנים, כולם היום אדמורים, ואמר, אנחנו חייבים להיות בארץ ישראל. עלה לארץ ישראל והתיישב ב... איפה יושבת היום חסידות צאנז? בנתניה. ואמר, צריך להקים מוסדות חינוך וצריך להקים גם בית חולים. שקוראים לו בית חולים לניאדו, בית חולים לניאדו של חסידות צאנז, בהנהגתו של האדמור הנוכחי. והרבי מצאנז, הדברי יציב, הוא צאצא של האדמור מצאנז הראשון שקוראו לו רב חיים מצאנז. אז הוא מבין מה זה קושי, והוא כותב בפירוש שלו להגדה של פסח, הוא אומר, במשך דורות רבים שימשו ליל הסדר וקריאת ההגדה מקור של עידוד ותקווה ליהודים נרדפים ומעונים בגלות. עכשיו תראו מה כותב מי שעבר את אושוויץ ואיבד אישה ו-11 ילדים. אומר, אם היו כותבים בהגדה של פסח את משה רבינו כבמרכאות גיבור הסיפור, אומר האדמור, היו יכולים אנשים שהיו איתי שם במחנות להגיד, הם במצרים היה להם את משה רבינו ולכן הם ניצלו, אבל אנחנו שם באושוויץ אין לנו משה רבינו. אומר האדמור, ומי כמו יכול לומר את זה, מחקו כביכול את שמו של משה רבינו מהאירוע המרכזי שהוא ניהל יציאת מצרים, כדי להזכיר לנו גם בהסתרה שבתוך ההסתרה נמצא הוא. משה רבינו הוא השליח, אבל אומר הרבה, תראו בשורות האחרונות, ללא מנהיגים בעלי שיעור קומה, מה הסיכוי שלנו להיגאל? ההגדה בוחרת להביא ציפור מופלא ללא תלות בדמות כזו או אחרת. עם ישראל בצרה, ריבונו של עולם לא ישכח אותו, כי אז כן היום זה הוא שיבוא ויגלה. אבל נחזור לפרשת השבוע. בפרשת השבוע שלנו לא רק ששמו של משה רבינו לא מופיע, אלא יש משהו אחר שמופיע כביכול במקומו. אם נשים לב, אהרון אחיו מופיע בפרשה 37 פעמים, וזה ממש יערכו אותו אהרון ובנה, ואתם אומרים את אהרון, לכהנו לי אהרון נדב אביו ויתמר בני אהרון, ועשית בגדי קדוש לאהרון אחיך, ועשו את בגדי אהרון לקדוש, 37 פעמים. זאת אומרת, הפרשה ששמו, שמו של משה רבינו לא מופיע ולו פעם אחת, מופיע אהרון 37 פעמים. וזו הזדמנות לראות את מערכת השלטון על פי התורה. היה לפני כ-200 שנה איזה הוגה דעות שעשה את הפרדת הרשויות, מה שיש עד היום. יש רואים רמז במילה משכן את הרשויות שיש בעם היהודי. משכן ראשי תיבות, מלך, שופט, כהן, נביא. משכן. ואם אנחנו נסתכל, משה רבינו מילא למעשה את כל ארבעת התפקידים. משה רבינו עד פרשת תצווה, הוא גם מלך, הוא גם שופט, עד שיתרו בא ואומר לו, אתה לא תעמוד בזה, הוא גם הכהן, הוא זה שזה בשמונת הימים.
גם אז הוא עדיין היה שופט.
נכון, נכון, השופט, והוא גם נביא. זאת אומרת, כל המערכת השלטונית של העם היהודי ביציאת מצרים זה איש אחד, משה רבינו. משה רבינו. ואנחנו נראה שלמעשה מה שקורה זה שחלק מהתפקידים מועברים ממשה רבינו לגורמים אחרים. קודם כל, מערכת המשפט, מגיע יתרו ואומר לו, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, יראי אלוקים, אנשי אמת, שוני בצע, ושמת עליהם שרי אלפים ושרי וכו' וכו'. מערכת המשפט באופן עקרוני עוברת לשופטים. הגמרא כמדומני במסכת סוטה עושה חשבון כמה שופטים היו שם. 67,000 נדמה לי, נכון? עשו חשבון, שרי ה-50, שרי הגמרא שם עושה חשבון. אני הרבה פעמים אומר לעצמי, ריבונו של עולם, עוד לא היה להם בתים, נכון? הם היו בסוכות. עוד לא היה להם עבודות, הם היו במדבר. מה צריך כל כך הרבה שופטים? כמה שופטים יש היום פה במדינת ישראל? מכל הערכאות, כמה שופטים? בערך 800. מדינה של 8 מיליון תושבים, שם במדבר 67,000, אני לא זוכר בדיוק את המספר, סלחו לי, הגמרא שם אומרת, מה צריך כל כך הרבה שופטים? נעזוב את זה רגע. אבל משה רבינו מעביר את רוב סמכויות השלטון השיפוטי לאנשים אחרים, גם את הכהונה הוא מעביר לאהרון. וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו אקדש לך אין לי. במילים אחרות, משה רבינו נשאר במרכאות רק נביא. ואם תרצו, פרשת השבוע שלנו זה המעבר או הממשקים בין הנביא לבין אהרון שמסמל כהונה. ובואו ננסה לדלות כמה נקודות מתוך ההשוואה הזאת בין תפקידו של הנביא לתפקידו של הכהן. הפרשה שלנו אין את שמו של הנביא, יש רק את שמו של הכהן.
יש גם מלך,
נכון? מלך כתוב בגמרא שמשה, זה לא מלך יגיע בספר הדברים עם כל מצוותיו. כתוב שמשה רבינו היה לו דין של מלך, אבל הוא מצטווה למנות מלך, אבל זה כבר פרשת כי תצא. או עכשיו משה רבינו נמצא פה מאחורי הקלעים, אין ספק. כשכתוב ועשית שולחן ועשית וציפית, ואז מי זה? משה רבינו. זאת אומרת משה רבינו נמצא מאחורי הפרשה, ובכל זאת הפרשה הוא על הנכון, אבן עזרא עוסק בזה, לשים אותו בצד. אני רוצה יחד איתכם לנסות להבין מה ההבדל בין כהן לבין נביא, ותראו מה אפשר ללמוד מזה בדרך עבודת השם שלנו. פלאי פלאים בעיניי. אם אנחנו מסתכלים על הכהן, הרי ששגרת יומו של הכהן היא מאוד מאוד מסודרת. כהן קם בבוקר, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם. הכל מופיע כחוק. סדר היום של הכהן הוא מאוד מאוד מסודר. מה סדר יום של נביא? הוא קם בבוקר, מה הוא עושה?
מנגן מחנה.
עכשיו מסתובב, מה הוא עושה? יושב ולומד, מנהיג את העם, דן, אני משער. אבל לא כתוב מה נביא עושה בבוקר. עכשיו לא רק זה שכתוב מה הכהן עושה, הפרשה שלנו זה פרשת הכהנים, אהרון, אלא הכל כתוב חוקת עולם. סדר יומו של הכהן מאוד מאוד מדויק, ואם הוא שינה את הסדר, לא תקין, לא תקין. עד כדי כך שהמדרש דן מה עם משה רבינו. אם תשים לב, הכהונה עוברת בתורשה. יש פה כהנים? מה הם עשו בשביל להיות כהנים? בן של כהן הוא אוטומטית כהן. קרים את הסיפור על היהודי שבארצות הברית לא הכיר כלום, בא לרב אמר אני מוכן לשלם $250,000 תעשה אותי כהן. אומר לו בשביל מה? מה זה? אני רוצה. שילם $250,000. שואל אותו הרב אחרי שהוא שילם, תגיד לי מה זה כל כך חשוב לך? הוא אומר, תקשיב, אבא שלי היה כהן, סבא שלי היה כהן, גם אני רוצה להיות כהן. עכשיו הכהונה עוברת בתורשה, זאת אומרת יש פה כהנים דור אחרי דור, דור אחרי דור הם כהנים. ובלי להיכנס כרגע מה זה כהן מיוחס, כהן חזקה, כן נכון, כל השררות אגב נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך יורד דעה, כל השררות זה גמרא בסנהדרין עוברות בירושה. רב העיר, מי מחליף אותו? הבן שלו. הדיין המרכזי של הבית דין, מי מחליף אותו? הבן שלו. זו ההלכה, כך כותב הרמב״ם. נראה שאתם מסתכלים עליה קצת בעיניים, איזה לא מסתדר לכם נכון עם הפוליטיקה של היום, זאת ההלכה.
השפיטה גם היום הולכת
אל תכניס לנו עכשיו רעשים.
אבל אין בעיה עם ההלכה הזאת מבחינת לפי זה, אם אברהם...
לא, אז כותב הרשב"א, יש תשובה של הרשב"א. הרשב"א נשאל על גבי יהודי שהיה חזן. פעם חזן, אתם יודעים, גבאי, היום גבאי, מה עושה? הוא מעלה לתורה. פעם גבאי היה כל התפקידים, הוא היה שוחט, הוא היה מוהל, הוא היה הכל. הוא היה חזן. עכשיו, חזן זה היה בכסף. והבן שלו נשאל הרשב"א, מה לעשות? לא נעים זמירות ישראל. הקול שלו לא כמו קול של האבא. ויש תשובה של הרשב"א, מה עושים כשהבן לא בדיוק אותו דבר? תשובה של הגינת ורדים, יש הרבה תשובות אגב. נכתבו על זה אלפי תשובות, כולל בדורות שלנו. עד היום, אל תגלו, אולי תפסיקו רגע לצלם, רבני ערים, רבני זה, כל אחד רוצה שמי יחליף. אגב, כמה ראיתם בעולם הישיבות, שהראש ישיבה הולך לעולמו, מי מחליף אותו? הבן שלו, כך נהוג. כך נהוג, אני הייתי בלוויה של אחד מגדולי הדור. עמד אחד מגדולי הדור נוספים, כולכם מכירים אותם, באמת, גדולי עולם. בלוויה אמר, אנחנו מודיעים שמי שמחליף אותו בראשות הישיבה, זה הבן שלו. כך מקובל בהלכה. אבל זה נכון לעניין כהן. כהן ירצה, לא ירצה, טוב, לא טוב. הוא כהן. לפעמים התורה היהודי מגיע לבר מצווה בשבת, לא עלינו באוטו. לא יודע לעלות לתורה, לא יודע כלום. אתה שואל אותו, איך קוראים לך? קוראים לי מוטי כהן. אז הוא כהן. כהן. זאת אומרת, כהונה עוברת בירושה. מה עם נבואה? איפה הילדים של משה רבינו? הם יודעים שילדיו של משה רבינו נעלמו מהתורה. מהרגע שמוזכרים בפרשת יתרו, הם לא מוזכרים יותר. אפילו בתחילת במדבר, שכתוב אלה תולדות משה ואהרון, התורה מביאה רק את הילדים של אהרון. עד כדי כך שרש"י שם כותב בשם חז"ל, כל המלמד הזה כאילו ילדו. אבל, והגמרא אומרת, שלימים בפסל מיכה, מכירים פסל מיכה? כתוב שהנער שעובד שם, קוראים לו יונתן בן גרשום בן מנשה. והנון שם קטנה. אומרים שזה הנכד של משה רבינו. עובד שם בפסל מיכה. תסתכלו במדרש, אומר המדרש, נוצר תאנה יאכל פריה. מה הוא אוכל פריה? פרי של תורה, מלכות ושררות. שני מלכים ימלוכו בי וכו'. כן נראה לי יהושע שלא ירשו בניו של משה מקומו, אלא יהושע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא התעסקת עם הילדים שלך, מישהו אחר יורש אותך. במילים אחרות, סדר יומו של הכהן מדויק, סדר יומו של הנביא לא ברור. הירושה של הכהונה מדויקת, הירושה של הנבואה לא. המקום שבו עובד הכהן הוא עד כדי כך ברור שהפסוק אומר, ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלואכם. בלי שאתם מסתכלים באבן עזרא, מה קשה לכם על הפסוק הזה? מה זה אומר?
אוכל, מים.
אוכל, מים, מחילה מכבודכם, שירותים. מה זאת אומרת? מפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים. אומר אבן עזרא, יש אומרים לא תצאו שבעת ימים, בלילה היו יוצאים לצורכם. והנכון בעיניי שיצאו בשעת הצורך ביום ובלילה. ויש חכם גדול שאמר, כי חפרו מקום בחצר אוהל מועד, למה? שירותים. וזה רחוק. והכתוב אומר, ויבכו בני ישראל 30 יום, אין שם רגע. בקיצור אומר אבן עזרא, זה לא בדיוק 7 ימים, 24/7 כמו שאומרים. אבל הכהן לא יוצא מהמקום שלו, הוא בבית המקדש. איפה הנביא? איפה הלשכה של הנביא? איזה עץ? כל פעם עץ אחר. כל פעם עץ אחר. אצל משה כתוב שהיה לו אוהל, ויצא משה לקראת חותנו וישתח ונשק לו וישאלו אין של ראו לשלום ויובאו האוהלה. והיה כיצד משה אל האוהל וכו' וכו'. ומשה ייקח את האוהל ונתן לו חוצה אוהלו. שימו לב איזה הבדלים כבר אנחנו רואים בין כהן לנביא. שגרת יומו ועבודתו של הכהן מאוד מסודרת. יש לו סדר יום, יש לו מקום, יש לו ירושה. מהרגע שהוא נולד יודעים מה קורה איתו. נביא, ברוך השם יום יום, כל יום במרכאות והשיגעון שלו. הבדל מאוד משמעותי בין כהן לבין נביא. פרשת תצווה מזיזה רגע את שמו של הנביא ומעלה את שמו של הכהן. יותר מזה, התורה מדגישה בהרבה פסוקים אצלנו בפרשה וגם בפרשות הסמוכות את החשיבות של הבגדים של הכהנים. ועשית בגדי קודש לארון אחיך, לכבוד ולתפארת. ומי עושה את הבגדים? ואתה תדבר את כל חכמי לב אשר מלייטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי, ולבגדים חושן ואפוד ומעיל וכתון תשבץ. כותב הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בגדים אלו ולהיות הכהן עובד בהם, שנאמר ועשית בגדי קודש. וכהן גדול ששימש בפחות משמונה בגדים אלו, או כהן אדיוט ששימש בפחות מארבעה בגדים אלו, הוא הנקרא מחוסר בגדים ועבודתו פסולה וחייב מיטה בידי שמיים. אתה לא יכול להחליט שאתה בא היום לעבודה שלך בבית המקדש עם פליז שקנית היום אצל מי שמוכר אותו בישיבה כיכר. אתה לא יכול להחליט שאתה בא היום עם נעלי, לא יודע איזה מרץ היום בשוק שאתה קנית היום. לא, כהן ששימש פחות בגד אחד חייב מיטה בידי שמיים. והחשוב שהבגדים האלה יהיו יפים, ועשית בגדי קודש לעונה לכבוד ולתפארת, אומר הרמב"ן, שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים. יסלחו לי, מה לובש נביא? מה לובש נביא? לא כתוב. לא כתוב. אתם שמים לב להבדלים בין כהן לנביא? איך אצל הכל, אצל הכהן הכל ידוע ומסודר, ואצל הנביא הכל לא ברור. אז אפשר אולי להגיד, מצאנו בכמה מקומות שהוא לובש אדרת. והיא כשמו אליהו ואין את פניו באדרתו, ואין יש לך אדרתו. הכל כנראה בגלל שזה בגד של כבוד, כן, כותב המצודות, מלבוש כבוד מיוחד לנביאים. אבל לא כתוב שום מקום שהוא חייב. שימו לב איזה הבדל יש בין כהן לבין נביא. יותר מזה, כהן שמשנה מעבודתו ולו בפסיק לפעמים חייב מיטה. כשהנקודה הכי קיצונית של זה זה פיגול. מכירים פיגול? יש מחוץ לזמנו, מחוץ למקומו. מה זה אומר? הרי כשאתם אומרים משנת הזה במקומה של זבחים בבוקר אומרים, נכון? יש פה כל ענות אני שומע. תגידו כן, אתם אומרים את זה במקומה של זבחים? כן, רק שניים אומרים. שמעתי לפני הרבה שנים יהודי שאמר לי שהוא ראה מודעה בירושלים, מי שימצא מקור למה לא אומרים קורבנות בבוקר, 20,000 דולר. למרות שיש לזה מקור, אגב, סתכלו בפסקי תשובות, הוא דן בזה, פסקי תשובות באורח חיים, על ההתחלה הוא דן בזה לעניין אמירת קורבנות. אבל לכל קורבן יש זמן כמה אוכלים אותו ומי אוכל אותו. יש קודשי קודשים, קודשים קלים, יש כל, נכון? אם הכהן שמבצע את העבודות של הקורבן רק חושב בראש, את הקורבן הזה מותר לאכול תוך לילה אחד, אני אוכל אותו אחרי יומיים, זה נקרא מחשבת פיגול, זה איסור דורית, לפעמים זה איסור קרת, תלוי אם זה חוץ מקום או חוץ זמנו. זאת אומרת, אסור לו אפילו לחשוב שלא על פי מה שהוא צריך לעשות. ומה עם הנביא? לא כתוב. לא כתוב. אפשר להביא עוד דוגמאות הרבה, שאצל אהרון אנחנו רואים השבח שלו, ויעש כן אהרון להגיד שבחו שלא שינה, והפרשנים שואלים מה היינו מצפים ש... וכו' וכו'. מה שמאפיין נביא זה שהוא דווקא לא, אני לא רוצה להשתמש במילה יסמן, הוא לא דווקא בהכרח בדיוק. משה רבינו בכמה מקומות בתורה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. פרשת וערה, מהרגע שמשה רבינו בא לקדוש ברוך הוא ואומר הרה לעם הזה, למה זה שלחתני, 70 פסוקים שמשה רבינו מתחנן אל תשלח אותי, תלך אתה תציל אותם. הוא בהתחלה אומר לו לך ושלחך, הוא אומר אני כבד פה וכבד לשון, מי אנוכי שילך, מה שמי, ויאמרו לי מה שמי, שלח לה ב-70 פסוקים. תארו לעצמכם עכשיו את הסיטואציה, עם יד על הלב, אתם עכשיו כולנו עכשיו כן, מלחמה, ראיתם איזה התגייסות הייתה? 300 אלף אנשי מילואים, לא היה כזה מעולם. מעולם, אנשים באו מחול, המטוסים היו מלאים. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבינו אחרי שבני ישראל נאנקים תחת המצרים. הוא אומר לו, לך תגאל אותם. מה הוא אומר לו? לא. לא רוצה. לא, הוא אומר לא רוצה. הוא מתחיל להגיד לו, אולי תשלח אתה, אולי זה, אולי זה, מי ישמע אליי, כבד פה, יכול... ריבונו של עולם, היינו מצפים.
ירוץ.
הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא אני אמחה את בני ישראל לחכת העגל. אומר לו משה רבינו, עליי, לא, בשום פנים ואופן. במילים אחרות, נביא הוא דעתם. כהן אומר, תשמעו, היום מתאים לי שקורבן חטאת יהיה לשישה ימים. אפשר לעשות את זה? בא לי היום להיות עם הפליז. אפסיבל, בלתי אפשרי. תראו איזה עולמות. שני עולמות שונים. אגב, 180 מעלות. יותר מזה. כהן, אומרים לו עם מי להתחתן. או יותר נכון, אומרים לו עם מי לא להתחתן. אגב, זה אחד האתגרים, תדעו לכם, שבאים זוג חילוני, אתם יודעים, לפעמים שלא קשורים לתורה ומצוות, רוצים להירשם ברבנות, מצאו את עולמם, אחרי שנים של חיפושים, אבל מה לעשות, הוא כהן, והיא גרושה. אין רב שיחתן אותם. אין רב שיחתן אותם. בצדק, מה לעשות, כהן וגרושה, בלתי אפשרי. סיפרתי לכם כבר פעם, עברנו פעם שיעור על איך עושים קידוש, איך עושים הצעת נישואין. באמת שזה היה שנה שעברה, אני כבר לא זוכר, זה התבלבל לי ב... אבל סיפרתי לכם שהיה תופעה במחנות של בני עקיבא, שתמיד יש איזה שויטה אחד, איזה טיפש אחד, שבא למישהי ולוקח פלאפון, לוקח פעם לזה, פעם זה, ואומר, הרי את מקודשת לי, וכולם צוחקים. יש יהודי בכפר מימון, הוא עבר עכשיו דירה ליד בנימין, שהוא בן 88 לדעתי. הוא סיפר לי פעם שכשהוא היה בשבט הרועה, מתי זה? 80 שנה. 75 שנה.
לפני כל המדינה.
ודאי. והוא אמר לי שבמחנה בני עקיבא שלהם בשבט הרועה זה קרה. איזה מישהו לקח, לא יודע מה הוא לקח, נתן לי, אמר ארץ מקודשת, והיא סיפרה לאבא ואמא, וחייבו אותו לתת לה גט. לימים היא גדלה, מצא את זיווגה. כהן. לא הרשו להם להתחתן.
רק
כשהוא
יכול לוותר על
הכהונה
שלו,
יש כל מיני מנסים, אבל זה לא לא תופס. אז הרמב״ם כותב אסור לו להתחתן זה, וכהן גדול אסור להתחתן זה. מה? מה זאת אומרת? לא, היא הייתה בת 13. עכשיו אתה רואה, לא? 13, מה זה הרואה? 12, 13?
15.
15, נו, אז בכלל? בכלל? זאת אומרת, כהן לא יכול להתחתן עם מי שרוצה. עם מי מתחתן הנביא? נכון. יש סיפורים בנביא שאומר לו תתחתן עם נשים על פניו לא הגונות, שהפרשנים מתלבטים. ואגב, יש נביאים, אתם יודעים, יש תשובה של תרומת הדשן. עסקנו בפעם, אני חושב. תרומת הדשן זה מהרי איסרלן, מחשובי פוסקי אשכנז, חי לפני 800 שנה בווינה. קוראים לו מהרי איסרלן. והוא, יש לו שאלה, אגב, השח כותב ביורה דעה, שהתרומת הדשן כתב גם את השאלות וגם את התשובות. הוא שואל, אשתו של אליהו הנביא, מותר לה להתחתן? איפה אליהו הנביא? חי או מת? חי או מת? נשאל, שואל תרומת הדשן, האם מותר לאשתו של אליהו הנביא להתחתן? מה הוא פוסק אגב? הוא מביא גמרא בנידה, שכתוב ששאלו באנשי אלכסנדריה את אחד המוראים שאלות של אשתו של לוט, מה קרה לה? עכשיו יש אגדה, אני לא יודע מי נכונה, שכשיורדים בירידות של סדום בצד שמאל יש איזה עמוד שאומרים שזה אשתו של לוט. אם אתה נוגע בזה, אתה תממת? זה שאלה ששאלו אנשי אלכסנדריה בגמרא בנידה. אומרת תרומת הדשן, מת זה מת, לא עלה לשמיים ולא שום דבר. אומר הבן של הרמב״ם,
אז אשתו של אליהו הנביא עגונה?
כן, כן, כן. אגב, אתם זוכרים, החידה שואל את זה, אוטוטו פורים, נכון? אתם זוכרים את השיעור הזה? לא זוכרים, זה היה שנה שעברה לפני שנתיים. אוטוטו פורים, גמרא במסכת מגילה בדף ח' ת', סליחה, דף ז', עמוד ב', שמספרת על חי אביני שלי בסומי בפוריה עד, זה לא ידע. קודם כל שתדעו, לא זה נושא השיעור, ועוד מעט ערבית, שיש מחלוקת בראשונים האם חייבים לקיים את המצווה הזאת או לא. יש דעה של רבינו אפרים, בעלי התוספות, שלא. הרמב״ם כותב שישן, שזה הרבה דעות באחרונים. יש דיון בגמרא בכמה מקומות, כשאני אומר, נגיד, לנסוע עד הקילומטר ה-40. אפשר להגיע להתחלה, או עד הסוף שלו. או במלשון הגמרא, עד ועד בכלל, או לא עד בכלל. חי אביני שלי בסומי בפוריה, עד דלא יד, לא לעבור את זה. אל תגלו, עבדכם הנאמן לא שותה בפורים ולא טיפה. מה לעשות? כופר. אז מה אסמכת? סומך על רבינו אפרים, סומך על שערי תשובה, ועוד על, אם תרצו, כשיגיע פורים נעביר שיעור, רק שלא תגידו שאני מסית לדבר עבירה. אז אומר הבן של הרמב״ם, לא כתוב בשום מקום של יהוא הנביא התחתן. במילים אחרות, אם תשימו לב, נביא לא כתוב אם יוצא להתחתן, לא מה הוא לובש, לא איפה הוא יושב, לא מה שגרת יומו, לא מה סדר יומו. וכהן, טק, 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 הכל מסודר. כשאנחנו מסתכלים אגב ברוב הנבואות, יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו, הרבה נבואות, הם בדרך כלל דברי קטגוריה על עם ישראל. והכהן הוא בדרך כלל הסנגור של עם ישראל. הוא נכנס ביום הכיפורים בשביל מה? לחפר. הוא רץ עם הקטורת, לחפר. יש פה שתי הנהגות. אם תרצו, הנהגה מלמטה למעלה, והנהגה מלמעלה למטה. יש שתי דרכים בעבודת השם. דרך אחת ואת שתיהם אנחנו חייבים. דרך אחת היא דרך של כהן. שחרית רבע לשבע. ברזל. תפילין מרובעות, ברזל. בשר וחלב אסור, ברזל. הנהגתו של כהן. אבל יש בעולמנו מקום לביטוי לכל אחד מאיתנו, כמו נביא. כל אחד מאיתנו יכול לחדש חידוש בתורה. כל אחד מאיתנו יכול להתעלות מבחינה רוחנית על ידי לימוד, על ידי קבלה, על ידי החלטה. לא ציוו אותו. זה לא כתוב בתורה. עכשיו אתה צריך להחליט א' ב' ג'. יש פה שתי הנהגות בעבודת השם. יש הנהגה מלמעלה למטה, ויש הנהגה של נביא מלמטה למעלה. כהן, אומרים לו עם מי להתחתן, אומרים לו מה ללבוש, אומרים לו מה לעשות, אומרים לו איך לעבוד. אסור לו אפילו לחשוב שלא על פי משהו יצטווה, זה פיגול. נביא, זה כתוב. שתי דרכים בעבודת השם. באה פרשת תצווה, ואומר הזוהר, כמו שאמרנו, כמו שאמרו בעל הטורים, מסירה את שמו של משה רבינו ושמה את שמו של אהרון הכהן. ללמדנו במשכן, אתם זוכרים משכן ראשי תיבות? שתי הנהגות, ובשתיהם אנחנו חייבים. כל יהודי חייב להיות גם כהן וגם נביא.
אז למה שאתה חושב שבא אהרון?
כי הוא הכהן. באו פרשה אחת ללמדנו, יש במשכן גם הנהגה של כהן ויש הנהגה של נביא.